ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מסוף העמוד. אנחנו התחלנו מבחינת סימונים שימוש בפס הכפול כבר בסוף שיעור הקודם, ואנחנו ציינו שהם מימרות של רבי אבן, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן. הגמרא כעת מתחילה, אמר רבי אבן, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן, עמד במקומו וקיבל חייב. אנחנו מדברים על אדם שזרק לכיוון חברו, נקרא לכיוון השני, אותו מקבל, אותו אדם שנזרק אליו פשוט מעמד במקומו וקיבל, אז הזורק הוא חייב. למשל, אם אנחנו מדברים על אדם שעומד ברשות הרבים וזרק חפץ וזה עבר ארבע אמות ברשות הרבים, יש אפשרות גם להסביר את המקרה על פי מעביר מרשות לרשות, שהוא עמד ברשות היחיד וזרק אל המקבל שעמד ברשות הרבים. בכל אופן, זה נקרא מלאכת הוצאה, יש כאן עקירה והנחה. אבל עקר ממקומו וקיבל, אותו שני קיבל את החפץ שנזרק על ידי כך שהוא נגיד רץ או הלך, ותוך כדי ריצה הוא קיבל את החפץ. במילים אחרות, אם הבן אדם הזה לא היה רץ ומקבל, החפץ היה אף למרחק יותר, אלא מה, הוא עצר את תעופת החפץ על ידי כך שהוא עקר ממקומו וקיבלו. פטור, הזורק פטור. רש"י כותב פטור, הזורק דלא אביד הנחה, אותו זורק הוא לא, במקרה כזה הוא לא עשה את ההנחה. יש כאן עקירה מצד הזורק, אבל אין כאן הנחה. במקרה הראשון שהמקבל עמד במקומו, אז אותו זורק גם עקר את החפץ וזרק אותו לכיוון שהוא תכנן, וזה נח באותו מקום שהוא תכנן. אז הזורק עשה את כל הפעולה, גם עקירה וגם ההנחה. אבל במקרה השני שהמקבל עקר ממקומו, ותודות לכך או בגלל עקירה ממקומו הוא תפס את החפץ במקום אחר ממה שזה היה נח לולי הוא היה עוקר ממקומו ומקבלו, וממילא מצד הזורק הוא, הזורק, לא עשה את ההנחה. תניא נמי הכי, אחרים אומרים עמד במקומו וקיבל חייב, חייב הזורק, חייב, עקר ממקום וקיבל פטור, הזורק פטור כי הוא לא עשה את ההנחה של החפץ. בעי רבי יוחנן, זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו, מה הוא? בספר של הערות של הרב אלישיב, הוא אומר שמדובר פה בצורה שאותו זורק אמר כל מקום שתנוח אני מבסוט, מבחינת השיקול שהזכרנו במקרה הקודם, שבעקר ממקומו וקיבלו אין כאן החבי, כי זה לא הגיע למקום שהזורק תכנן, כאן מאחר שהזורק מכריז, אומר, כל מקום שתנוח זה מקובל עליי, אז יש כאן אפשרות לדון על עקירה והנחה. אז כאן השאלה נשאלה, והגמרא מנתחת את השאלה, מהי כמבעלי? במילים אחרות, מאיזו סיבה יש לפתור את הבן אדם? כי כאן נעשתה עקירה וגם הנחה. אמר רבה דברבה, שני כוחות בדם אחד כמבעלי. הגמרא מפרטת, שני כוחות בדם אחד כאדם אחד דמי וחייו, או דילמה כשני בני אדם דמי ופטור תיקו. אנחנו נסתכל ברשי, כשני בני אדם דמי ופטור דהב אלו, אם אנחנו אומרים כך ששני כוחות באדם אחד זה כשני בני אדם, אז זה הופך להיות המלאכה כזה שניים שעשאוה, וכיוון דלא שלא הניח החפץ ללך עד מקום הילוכו ולנוח אלא רץ אחריו יקפו, הביא לה עקירה כמיתה בלא הנחה. אז אם כן, אז מי עשה את הנחה? אותו פעולה שנייה, זה כאילו מדובר באדם אחר. נכון, זה אותו אדם שעשה את שניהם, אבל אולי זה כשני בני אדם. וידוע בהלכות שבת ששניים שעשו מלאכה שהיה יכול לעשות על ידי אדם אחד, אז שניים שעשו פטור, כאילו כל אחד נחשב שהוא עשה חצי מלאכה, ולא מחייבים על חצי מלאכה. השאלה הזאת נשארת כשאלה, כפי שראיתם, הגמרא מסיימת בתיקו. אמר רבי אבן, אמר רבי יוחנן, הכניס ידו לתוך חצר חברו, וקיבל מי גשמים, והוציא, נגיד אדם שעמד ברשות הרבים, והוא הכניס ידו לתוך חצר, שזה רשות היחיד, וקיבל מי גשמים והוציא, חייב. יש להיעזר בספר פירוש חי, כאן יש ציור מספר 40. מתקיף לה רבי זירא. רבי זירא מקשה, למה שאותו שהוציאו את מי גשמים, למה שיהיה חייב? מה לי התעינו חברו, מה לי התעינו שמיים, איהו לא עביד עקירה. אנחנו ראינו במשנה שניקח לדוגמה שאני שמע ברשות הרבים, הכניס את ידו ריקה לתוך רשות היחיד, והבעל הבית שמע ברשות היחיד שם חפץ בתוך ידו של העני, והעני הוציא אותו, משך את ידו החוצה לרשות הרבים. המשנה על דוגמה הזאת אומרת ששניהם פטורים. העני שעשה את ההנחה הוא לא עשה את העקירה. ומיותר לציין, אנחנו כבר מתחילת המסכת הסברנו שאין מלאכת הוצאה אלא אם כן יש אדם אחד שעושה עקירה והנחה, וכאן העני בדוגמה שהזכרנו לא עשה את העקירה, בעל הבית עשה את העקירה. אז מה אומרת הגמרא? כמו ששם אין עקירה, זה מה לי התינו חברו, העשיר עשה את העקירה והתעין הוא שם ביד העני את הפריט, וראינו במשנה ששניהם פטורים,
גם פה זה שהכניס את ידו וקיבל מי גשמים, מי עשה את הקירה? שמיים. שמיים שמו בידיו של אותו שהכניס ידו אותו לחסר חברו, שמיים עשה את הקירה. אז למה רבי יוחנן אומר שחייב? הוא לא עשה את העקירה. הגמרא ממשיכה, לא תימא קיבל, אותו שהכניס את ידו לא תגיד שהוא קיבל, זה כוונה לא עשה שום מעשה, אלא אימא קלט, קלט מי הגשמים. רשי כותב לקראת סוף פירושה שיהיה לאימא קלט השתסל כדאיתך, כשהיה הקילוח יורד, יורד מן השמיים, היכה בידו אחת וקיבלו בחברתה, דעבד לי עקירה. הגמרא שואלת, אז זה לא מספיק כדי לחייב את הבן אדם. והבא עינן עקירה מאגבי מקום דלד ולקה. כפי שלמדנו בשיעור הקודמים, איפה העקירה מעל גבי משטח, הוא הגשמים יורדים באוויר ואז הוא קלט, אבל אין כאן עקירה מעל גבי משטח. אמר רבי חייא ברי דרבונה, כגון שקלט מי על גבי הכותל. יש בפירוש חי ציור מספר 41 שעלי עזר בזה. הגמרא שואלת, על גבי כותל נמי והה לא נח, המים היו נגיד בזרימה, בטפטוף, הם לא היו במצב של הנחה, ואין עקירה אלא אם כן אתה עוקר דבר ממצב של תנוחה, של נח, שהוא במצב של הנחה. אז הוא מי שעוקר, מי שקולט מים מעל גבי כותל שהמים בזרימה, אז המים לא היה בנייך, אז אי אפשר לדבר על עקירה. אם כן, הגמרא עונה, קדם הרבה בכותל משופע, כמו שרב אמר במקום אחר, נראה בהמשך איפה הוא אמר את זה, הכנה מגם פה בכותל משופע. אז בגלל העובדה שהכותל הייתה משופע והוא קלט את המים מעל הכותל, אני מבין מעל השיפוע שבכותל, אז המים נחשב שהוא הגיע למצב של נייך. והיכה איתמר דרבה, ואיפה רב אמר את דברו במקור, כלומר אנחנו רק ציטטנו את רבה, איפה הרב אמר את דברו שהזכיר כותל משופע. תשימו לב, יש כאן סימון של תשובה ארוכה, וזה יביא אותנו לשורה השישית שביעית בעמוד ב'. אז התשובה, אנחנו ממשיכים ל-A עמוד ב', הוא אמר את הרעיון של כותל משופע בקשר למקור התנאי הבא. ויש להיעזר בפירוש חי, ציור מספר 43, היה קורא בספר. ספר הוא גליל, כמו מגילות שאנחנו מכירים. אז הרש"י אומר, כל הספרים שלהם עשויים כמגילה, זה מגולגל. אז היה קורא בספר על האסקופה. אסקופה הוא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, זה קרמלי, זה רשות דרבנן. בדעביו יהיה לנו הזדמנות להרחיב על זה. ונתגלגל הספר מידו, כלומר ראש אחד של הספר עדיין מוחזק בידו, ראש השני התגלגל לכיוון רשות רבים, גוללו אצלו. היה קורא בראש הגג, מדובר, יש כאן ציור בפירוש חי 44, אותו
עיסוק, כלומר קורא בספר שהוא בגליל, והוא קורא בראש הגג. ראש הגג זה רשות היחיד, ונתגלגל לספר מידו עד שלא הגיע לעשרה טפחים. אם הראש השני של הספר הוא גבוה מעשרה טפחים של רשות הרבים שמתחת, גוללו אצלו. משהגיע לעשרה טפחים, אם ראש הספר שכיוון מטה הוא תוך עשרה טפחים של רצפת רשות הרבים, הופכו על הכתב. כלומר, לא מתירים לו לגלול את זה חזר אצלו. והבין הבא, מי הופכו על הכתב? הלא נח. הראש השני תלוי באוויר לכאורה, אז למה שלא יגלול? אין כאן בעיה למשל של עקירה מרשות הרבים, הרי הוא לא הגיע למצב של של נעיף. ויאמר רבה בכותל משופע. זה מה ש... לזה חתרנו, לראות איפה רבה הזכיר כותל משופע. אז ראש השני של הספר נח תוך עשרה טפחים של רשות הרבים בשיפוע של כותל, ובמצב כזה הוא הגיע למצב של נייך. ולכן אנחנו אוסרים אותו לגלול אותו חזרה אצלו. רשי מרחיב קצת, ואנחנו נלמד רשי ביחד. גוללו אצלו, ובפרק באתרא דערובין מוקים לה בסקופת כרמלית, מה שראינו במקור הזה שיכול לגלול את זה אצלו, כי הוא עמד בכרמלית, כגון גבוה, השיעורים, מידות של הכרמלית, גבוה שלושה, ורחבו ארבע, כל טפחים, רשות רבים עוברת לפניו, והיא נפל כולי מידי מהדרילי מרשות רבים לסקופה. נגיד, מצב הכי גרוע, שכל הספר היה מתגלגל לרשות הרבים, והוא שכח והחזיר אותו, כאילו הרים אותו מרשות הרבים, לאו חיוב חטאת עיקה, כי מרשות הרבים לרשות דרבנן, והיינו כרמלית, זה לא נחשב מרשות לרשות מדורית, אז לא חייב קורבן חטאת אם הוא היה שוגג. אילכך, אשתה, עכשיו המציאות הוא שלא כולו נח ברשות הרבים, אלא מה דראשו אחד בידו, ראש אחד, קצה אחד של המגילה עדיין בידו, ואין כאן עקירה, אפילו משום שבות, נמי לא גזור. מאחר שאין כאן עקירה, כשהוא מגלגל אותו בחזרה, אז אין כאן אפילו איסור דרבנן. נחזור על זה עוד פעם. אם כל הספר נח ברשות הרבים והוא מחזיר אותו, אז יש כאן עקירה מרשות הרבים חזרה לכרמלית, וזה היה אסור רק מדרבנן. וכעת שראשו אחד אחוז בידו, אין כאן מצב שהספר נחשב נח ברשות הרבים, ממילא אין כאן עקירה. ממשיך רשי, היה קורא בראש הגג שהוא רשות היחיד, ונתגלגל ספר מידו וראשו אחד בידו עד שהוא הגיע ראש התחתון לעשרה תחתונים שהוא אבי רשות רבים, כל לא אצלו. אם זה לא הגיע לתוך אותם עשרה טפחים הקרובים לרצפה, יכול לגלול את זה אצלו. הגיע לעשרה, למרות שראש אחד אחוז בידו, אסור לגוללו דגזו רבנן משום שבות. כלומר, הטילו פה איסוד רבנן, היכה דוגדו בידו, עתו היכה דנפק מידי כולי. עתו מקרה שהכל נפל מידו, מהגג לרשות רבים, דלא לייתי, זה אז אסור בתכלית האיסור להחזיר אותו, דעיקה חיובה דאורייתא. ולכן גם בראש אחד עדיין בידו, מדרבנן, אסור שבות, אסור איסוד רבנן, לא לגלול אותו עם כמובן הגיע לתוך עשרה לרשות הרבים. אלא מה עושים? הופכו על הכתב. רשי אומר, כתבו לצד הכותל, והחלק, החלק האחורי של המגילה, כלפי רשות הרבים, שלא יהיה מותר כל כך בביזיון.
עכשיו, מה בקשר לכותל משופע, אמרנו, זה מצב שהוא כן הגיע למצב של נעיך משופע, כותב רשי, בולט מלמטה, ומיצר מלמעלה. זה תיאור של אותו כותל. תנחלי על אותו שיפוע. נחזור לגמרא. אנחנו הבאנו את כל זה כדי להסביר למה או את דבר של רבי יוחנן לגבי הכניס ידו לתוך חצר חברים וקיבל מי גשם והוציא חייו. שאלנו, אבל המים לא הגיעו למצב של תנוחה, של נעיך. אז הגמרא תרצה כי כגון שקלט מעל גבי כותל משופע. על כך הגמרא ממשיכה בשאלה. אמו דאמר רבה בספר. רבה עם האמרה שלו של כותל משופע, שזה מאפשר לנו להסביר שהוא הגיע למצב של נעיך, בספר דאביד דנעיך הוא דבר מוצק, אז הוא בא לידי מצב של נעיך. מים, מי אבידי דנעיכי? אז חוזר חדרה קושה לדוכתה, כלומר חזרה הקושיה, למה זה שהכניס ידו לחצר חברים וקלט מים והוציאו לרשות הרבים, למה שהוא יהיה חייב? איפה העקירה? העקירה בא רק, אני חוזר על זה, זה לא פעם לא פעם השני ולא פעם השלישי, אלא עוד פעם, מתי יש עקירה? שאתה עוקר דבר שהוא במצב של נח או נעיך. המים בניגוד לספר על גבי כותל משופע, המים אינם במצב של הנחה. אז אם הם לא במצב של הנחה, אין כאן עקירה, אלא אמר רבה. אתם רואים, אנחנו משתמשים פה במעוינים, ממוספרים, והם השלבים להסביר איך ייתכן חיוב של הוצאת המים מחצר חברו, והבא עניין עקירה מעל מקום דלד הלל וממצב של נחת. אלא אמר רבה, גישה שנייה, כגון שקלט מעל גבי גומה, גם מצויר בפירוש חי 45. שואלת מה גומה, פשיטה, אדם עומד ברשות הרבים, מכניס ידו וחצר חברו לתוך גומה שיש בו מים ומוציא משם מים, פשוט שהוא חייב. מהו דתימה? מים על גבי מים לאו הנחה הוא. זה לא נחשב במצב של נח, כמה שמלן שכן. ואז דרבה לתמי, באמרה הזאת רבה הוא לשיטתו, הוא עקביד, ימה רבה, מים אגבי מים, היינו הנחתן, זה המקום למים, זה מקום הראוי למים, מים בתוך מים. אגוז אגבי מים, אם היה אגוז צף על מים באדם ולוקח את האגוז מעל המים והוציא אותו לרשות רבים, לאו היינו הנחתו. האגוז צף, הוא לא היה במצב של נעיך, ממילא הוא לא עקר דבר מהנחתו, אז אין כאן מלאכת הוצאה. ביי רבה, פירוש חי, ציור 46, אגוז בכלי, וכלי צף אגבי מים, ושוב פעם אדם הוציא את האגוז מתוך הכלי שצף אגבי מים והוציא אותו לרשות הרבים, בטר אגוז אז לינן והנייך. האם מסתכלים על, מתמקדים על האגוז? האגוז היה במצב של של, של אי תזוזה בתוך הכלי. או דלמה בטר כלי אז לינן והלא נייך, דנייד, הוא צף, הוא בתזוזה, תיקו. לגבי הסיור הזה נשאר ללא מענה. שמן שצף על גבי מים, ובא אדם וקולט השמן והוציא אותו מרשות היחיד לרשות הרבים. מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן דתנן. אנחנו נביא מקור שלא עוסק בהלכות שבת, אבל העיקרון שנלמד מאותו, מהמקור שנצטט עכשיו, אפשר להעתיקו לענייננו. אנחנו נדבר על תרומה, שמן של תרומה, ואנחנו רק נקדים כידיעת רקע, שתרומה נפסל על ידי מגע עם אדם שהוא טבול יום, אדם שהיה תמי וטבל לקראת סוף התרומה ועדיין לא העריב שמשו, טבול יום נחשב שני לתרומה, ואם הוא נוגע בתרומה הוא פוסל את התרומה. עכשיו, מה הסיפור אצלנו? שמן שצף על גבי יין, שמן של תרומה שצף על גבי יין של תרומה, ונגע טבול יום בשמן, לא פסל אלא שמן בלבד. כלומר, מבחינתנו היין שמתחת אינו נחשב כרצף אחד עם השמן, ולכן השמן כן נפסל והיין לא. רבי יוחנן בן נורי אומר שניהם מחוברים זה לזה. איך נעתיק את הידע כאן לשאלה שנשאלה לגבי שמן שצף אגבי יין? אז עכשיו נראה ברש"י. שמן שצף אגבי יין, כותב רש"י, ועקר השמן והוציאו לרשות הרבים, והוא עדין אגבי מים, גם אם מדובר בשמן שצף אגבי מים לעניין שבת, אבל לעניין תרומה שהמקור הזכיר, לא סגי דלא נקדין, חייב לדבר על יין, כי אין תרומה במים. מחלוקת רבי יוחנן, כלומר רבי יוחנן בן נורי ורבנן תנן, שמן של תרומה שצב אגב ביין ממשיך רשי של תרומה, תבו יום פוסל את הדומן התורה מבמות פרק האריר, שמה לומדים את המקורות לזה, והתנקם אמר לא פסל אלא שמן בלבד לפי, וכאן נעשה את, הקשר בין המקור לשאלת שבת. למה הוא לא פסל אל השמן בלבד? לפי שאינו חיבור זה לזה, ושמן פסול הוא ולא תמי, הוא כך השמן נפסל לידי המגע עם התבויום, הוא כך לא פסיל לעניין. אם היינו מקדים את השמן כתמי, אז הוא היה פוסל את היין, אבל יש דירוג פחות, דהיינו לא תמי אלא פסול, השמן פסול, ובכך הוא לא פוגע ביין. ולעניין שבת נמי, הווי כדבר אחר הצף על המים, דלאו היינו הנחתו. אם אנחנו אומרים כמו התנקמה שהשמן שצף על היין ולא נפסל אלא השמן בלבד, בגלל שזה לא אינו חיבור, אם אינו חיבור לגבי שבת גם כן, זה כאילו הדבר שצף על דבר אחר שצף על מים. זה שרש"י אומר הווי כדבר אחר שצף על מים, בניגוד למים שצף על מים, כלומר אדם שקלט מים מתוך בור מלא מים, זה מקום הנחתו של המים, אבל דבר אחר שצף על מים אינו מקום הנחתו. ואם השמן לא נחשב חיבור עם היין, סימן שהשמן נחשב כסתם צף על דבר נוזלי אחר, וראינו שזה אינו מקום הנחתו. רבי יוחנן בן נורי סובר אחרת. ממשיכים בגמרא, אמר רבי אבן, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן. אנחנו נציין את הסימונים שיש כאן בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה. המשולשים האלו הם שני מימות של רבי יוחנן בעניין מי שעקר בכוונה שלא להוציא, אינו חייב, כלומר משום הוצאה, עד שיעמוד ואחר כך יעקור כדי להוציא. הגמרא, אמר רבי יבן, אמר רבי לאי, אמר רבי יוחנן, היה טעון אוכלים ומשקים ונכנס ויוצא כל היום כולו. רשי, היה טעון אוכלים ומשקים, משמע שלא טענו, לא טענו לכך, אלא היה טעון ברשות יחיד כדי להליכו מזווית לזווית. ומשעקר רגליו נמלח ויצא ונכנס כל היום כולו. אז אומר רב יוחנן, לגבי אדם כזה שהיה טעון אוכלים משקין, וכפי שרשי ציין, הוא נטען עם האוכלים משקין האלו ללא כוונה להוצאה, אלא לכוונה להעביר מזווית, מפינה לפינה בתוך אותו בית. וברגע שהוא התחיל ללכת, הוא החליט לצאת החוצה, והוא נכנס, יוצא כל יום כולו, אינו חייב, עד שיעמוד, וצריכים להוסיף פה עד שיעמוד, ואחר כך עוקר את עצמו לצאת. רשי כותב, אינו חייב עד שיעמוד, ואחר כך יעקור עצמו לצאת, תעמידת גופו, ודאי כהנחת חפץ דמי. הלכך, כי עמד ועקר על מנת לצאת, מחייב. אבל בלא עמידה, הוא זז כל הזמן, לקה עקירה, אלא עקירה ראשונה, אותו עקרה שהיה טעון אוכלים, אותו עקירה ראשונה, והיא לא הייתה מנת לצאת. והתורה לא חייבה אלא מלאכת מחשבת. והייתי מוסיף פה, במצב כזה הוא אינו אפילו שוגג אם הוא יוצא. הוא לא אפילו שוגג, וגם רינן ממשכן שהתכוון לעשות המלאכה, אבל לא יודע שהוא שבת או כסבור שמלאכה זו מותרת. זה כן נחשב שוגג, מי שהתכוון לעשות מלאכה ורק מערק לא ידע שהיום שבת. אבל אצלנו, שהוא היה טעון אוכלין, לא היה לו כוונה אפילו למלאכה, היה לו כוונה להעביר את האוכלים משקין מזווית לזווית בתוך אותו בית. לכן אמרתי, זה לא אפילו שוגג. לכן באותו סיפור הוא לא יהיה חייב, אלא אם כן הוא יעמוד בתוך הבית ואחר כך עוקר את עצמו לצאת החוצה עם כוונה להעביר את האוכלים האלו מרשות היחיד לרשות הרבים. אז ראינו פה האמרה של רבי יוחנן שהוא אינו חייב עד שיעמוד. אמר אביהם, נמשיך בגמרא, והוא שעמד לפוש. אותו עמידה בתוך הבית לא היה עמידה רק לסדר את תיק או הסקיות על גבו, אלא עמד לפוש. מה זה לפוש? רשי כותב בשורה שלישית מתחת לגמרא, והוא שעמד לפוש לנוח. ההיא הביא עמידה ועקירה דבטרה, הביא עקירה, אבל עומד לכתף לתקן מסעו על כתפו, לאו עמידה היא. נמשיך בגמרא. ממאי? מניין לנו שיש הגדרה כזאת של עמידה לפוש, שזה נחשב עמידה, או זה נחשב הנחה שאחר כך המשך הליכה יחשב עקירה? הגמרא מסבירה. מדאמר מור, כלומר אביי מדבר פה, והוא אומר מזה שמי זה מור? זה רבא. מדאמר מור, תוך 400 עמד. מי שהרים משהו בתחילת 400 ברשות רבים, ולפני שהוא סיים 400, באמצע אותם 400 עמד לפוש, פטור. אם הוא אחר כך ממשיך לסוף 400 אחרי שהוא עמד לפוש באמצע פטור, אבל מה? לכתף חייב, כי העמידה לכתף לא נחשב עמידה, מילא הבן אדם עבר 400 עם פריט, למרות שהוא עצר באמצע, אבל לכתף, לסדר את התיק על גבו, זה לא נחשב עצירה, ומילא הוא עשה ברצף העברת חפץ 400 ברשות הרבים. עכשיו, אותו סיפור עם אדם שעומד ברשות הרבים, חוץ לארבע אמות, עמד, לפוש, חייב, לכתף, פטור. אנחנו נסתכל כעת ברשי, תוך 400, המעביר 400 ברשות הרבים, ועמד תוך 400 לפוש, וחזר וישלים את ה-400 והניח, ואז הניח את החפץ או עמד שם פטור, שלא העביר 400 בקירה אחת. ואם לכתף עמד בתוך 400 וכשישלים 400 הניח או עמד שם לפוש, חייב דעמידה דתוך 4 לאו עמידה אי שהייתה לכתף. ממשיך רשי, חוץ ל-400, המעביר 400 שלמות ועמד חוץ לדלת עמות, כלומר הוא עשה את, הוא עבר כל, לא כמו מקודם שהוא הפסיק באמצע 400, כאן הוא עבר 400 ואז עמד, ועמד חוץ ל-400 עם לפוש עמד, הביא הנחת גופו כנחת חפץ, ואז זה מלאכה, כי הוא עקר והניח. ואם לכתף עמד, הוא עבר את ה-400 בלי הפסקה, אחרי שהוא שימה 400 ואז הוא עמד, אבל מה? לכתף עמד, אין זו עמידה. ואם נטלה אחר מידו אחרי כן, שניהם פטורים, כי אין, לא היה כאן הנחה מצד זה שעקר. נחזור לגמרא, מהי כמה שמלן? מה שרב יוחנן אמר עכשיו, אותו אדם שהיה טעון אוכל משכין ונכנס ויוצא כל היום כולו, מה רבי יוחנן רוצה ללמד? מהי כמה שמלן? לא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך? למה הוא פטור? כי העקירה הראשונה לא הייתה לשם הוצאה אלא לשם הזזת האוכלים מזווית לזווית. אמרה רבי יוחנן חדה זימנה, הוא כבר אמר את הדין הזה, וכאן אנחנו מתחילים קושה של כמה שורות. אמר רב ספרם רב עמי, אמר רבי יוחנן, המעביר חפצים מזווית לזווית ונמלך עליהם ואוציאן פטור, שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. אז הנה אותו דבר כבר נאמר בהזדמנות אחרת עד הרבה יום. למה הכפילות? הגמונה, אין כאן כפילות, אלא מה? המורה איננו, מור אמר לה בהי לשנה, יש כאן מחלוקת איך ניסח רבי יוחנן את דברו, מחלוקת בין רבי אלעאי ורבמי. מה אמר לה בהי לשנה? מה אמר לה בהי לשנה? רשי רק מציין שרבי יוחנן עצמו אמר את הדין פעם אחת, המחלוקת שהוא פעם אי, איך הוא ניסח את דינו. לפני שנתקדם, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, המוציא מחנות ורשות היחיד לפלטיה, שזה רשות הרבים, דרך סתיו. מה זה סתיו? אז הרש"י כותב דרך סתיו מקום הצטבעות שיושבים סוחרים, ושם קרמלית עליה דלב להילוכה וכרשות הרבים. אפשר להיעזר בפירוש חי, ציור מספר 48. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, המוציא מחנות לפלטיה דרך סתיו חייב, הוא לא עמד בקרמלית, בסתיו, כדי לפוש. ממילא אין כאן הנחה, אלא איפה יהיה הנחה? בפלטיה, ברשות הרבים. אז יש כאן הוצאה מרשות היחיד, מרשות הרבים. ובן עזאי פותר. בשלמה בן עזאי כסבר מהלך כעומד דמי. אז אם כן, אז יש לנו עקירה ברשות היחיד, ועצירה בסתיו, ונקרא לזה הנחה בסתיו, זו אינו דורייתא. ואז יש המשך, המשך שלו, עקירה מהכרמלית, מהסתיו, שזה לא נחשב עקירה, והנחה ברשות הרבים. אז בזה אנחנו מבינים את בן עזאי, שסובר שמהלך כעומי דמי. אלא, ממשיך הגמרא, אלא רבנן, נהי נמי דקסברי מהלך לאו כעומי דמי, היכה אשכחנה כי אגבנה דחייו. אנחנו אמרנו בעבר שמלאכת שבת מבוסס על מה שהיה במשכן. אז אנחנו רוצים לדעת מה התקדים להוצאה, הוצאת חפץ פריט בצורה כזאת, שאתה מתחיל את העקירה ברשות היחיד ועובר מקום שאינו חייב, דהיינו הקרמלית, אינו חייב מדורייתא, ומניח אותו בסופו של דבר ברשות הרבים. רש"י כותב, היכה אשכחן כי אגב דמפסיקה רשות האחריטי, שיש רשות אחרת מפסיק בין רשות היחיד לרשות הרבים, דומה לא חייב רחמנה אלא במוציא מרשות היחיד לרשות הרבים בהדיה. אולי התורה מחייבת רק בהוצאה ישירה בלי הפסק רשות אחרת ביניהם. אנחנו לא הרחבנו ולא פירטנו את ההגדרות של קרמלית עד כה. אנחנו בעצם ממתינים לגמרא בדף עמוד א' שמפורשת יותר, אבל מספיק שאנחנו מציינים שמעבר לרשות היחיד ורשות הרבים, שהם רשויות דאורייתא, כמו שלמדנו בדף ב' ששתי רשויות הם דאורייתא, ויש עוד מקומות שהם אינם דאורייתא אלא דרבנן. אז אנחנו שואלים, מה התקדים למלאכה, מלאכת הוצאה בצורה כזאת שיש הפסק רשות באמצע? אמר רב ספרא, אמר ועמי, אמר רב יוחנן. כעת אנחנו עוברים לדף ו' עמוד א', ומיד אנחנו רואים מעוינים ומספרים, ובשוליים כתבנו מידי דהבי, זה מה שאנחנו מבליטים במעוין, שלבים להסביר איזה תקדים יש כדי לחייב מי שהוציא מרשות היחיד, רשות רבים, דרך סתיו. אז הגמרא בניסיון הראשון אומרת, מידי דהבי המעביר חפץ ברשות הרבים. זהו המלאכה של העברת דלת עמות ברשות הרבים, או יותר מדלת עמות. רש"י בשורה הראשונה, מי דידווה המעביר חפץ ברשות הרבים יותר מארבע עמות, וכל כמה דלא מנח, כל זמן שהוא לא מניח אותו פטור, וכי אנחי חייב, ואף אגב דאיפסיק הילוכה ביני וביני. אז יש כאן תקדים, אתה מעביר חפץ, אתה עוקר חפץ ברשות רבים, מטלטל אותו, ועד שאתה לא נח, כל ההילוך, ההילוך בין העקירה להנחה הוא לא חייב, הוא לא חייב, הוא חייב רק בזמן שהוא מניח אותו. אז למרות שיש את ההפסקה הזאת של ההליכה בינתיים, בכל זאת הוא חייב על העקירה והנחה שבסוף. אז אומרת הגמרא, הטעם במעביר חפץ ברשות הרבים, לאו אף אגב דקמא דנקי ליה ואז הוא פטור, כל זמן שהוא זז איתו, הוא מתקדם בהליכה, הוא פטור, כי מנח לי חייב. אז ואז הוא מגיע לנקודה שהוא מניח אותו ואז הוא מתחייב. הכי נמי לא שנה, גם פה הוא מתחיל ברשות היחיד, והוא עובר את הסתיו, המקום ההצטבעות, ובסופו של דבר מניח זה ברשות הרבים. אז מה שקרה בני, בני לא מפריע מהחיוב לחול אחר כך, הגמרא דוחה מדמי. אטם, בעניין הליכה שבאמצע, כל איכה דמנח לי מקום חיובו. דיברנו על אדם שהולך יותר מארבע אמות, אז כל מקום שיניח אותו אחרי הארבע אמות הוא מתחייב. אחה במעביר חפץ מהחנות לפלטיה דרך הסתיו, אם מנח לי בסתיו ומניח את זה באותו נקודה אמצעי בסתיו, מקום פתור הוא. אז אין מה להשוות המקרה של מעביר חפץ יותר מארבע מאות ולהסתכל על ההילוך בינתיים כמקביל לסתיו, כי בהילוך בינתיים אם הוא מניח אותו שם הוא יהיה חייב, מאחר שהוא עבר 400, הוא נגיד הוא הולך 20 אמות. אז ראי, אז אם הוא מניח את זה בנקודה של של 500 10 אמות, הוא יהיה חייב. מה שאין כן פה, הנקודה האמצעית, היינו הסתיו, הוא לא מקום שמחייב אותו בשום פנים ואופן, הוא מקום פטור, הוא פטור בדור, ודאי שפטור מדורייתא שם. אז מה ניתן לומר בעניין תקדים לענייננו של העברת חפץ עם הסתיו באמצע? אלא ממשיך אומר מידי דהווה, המעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד', בניגוד לדוגמה הראשונה. כאן אנחנו מדברים על אדם שמעביר חפץ בדיוק עד 400, לא יותר. הטעם, לאו אף אגב די מנח לי בתוך 400 פטור, כי מנח לי בסוף 400 חייב, החינמי לא שנה. מה זאת אומרת? אם הוא עוקר מהחנות ומניח את זה באמצע בסתיו, פטור. אם הוא מניח את זה בסוף ברשות רבים, חייב. אז יש כאן הקפלה מדמי, הגמרא גם זה דוחה. הטעם, בעניין מעביר 400 מצומצמות, לגבי היי גברה מקום פטור הוא, וכולי אמר מקום חיוב הוא. לאותו אדם, אז הנקודה באמצע בתוך אותו, אותם 400 לגביו פטור, אבל מי שבא מבחוץ ומניח את, את החפץ שם, הוא עבר הרבה יותר מ-400, אז אותו נקודה יחייב אותו. אחה בהנחת חפץ בסתיו לכולי אלמה מקום פטור הוא. אז אין הקפלה, הם לא שווים, הם לא דומים, אלא מידי דהווה המקרה שלנו עם הסתיו באמצע דומה לדבר הבא: המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך צידי רשות הרבים. אפשר להיעזר בפירוש חי, ציור מספר 49. רש"י, נלמד אותו ביחד. שורה ראשונה בשורת הקצות, אציל לרשות רבים, מרשות היחיד לרשות הרבים, דרך צידי רשות הרבים, כגון חצר שנפרץ, לו הקיר של החצר נפרץ לרשות רבים, דווקא מקום המחיצה, אותו אובי ברצפה שפעם עמד המחיצה, אותו אובי, נקרא את הפסקה עוד פעם, דווקא מקום המחיצה צידי רשות רבים. ופליגי בר רבי אליעזר רבנן בעירובין בפרק גגות, ויאמר רבנן תלאו כרשות הרבים דמו. ואפילו האחי כי אפק מרשות היחיד לרשות הרבים דרך שם חייב. אז אנחנו נחזור לגמרא. הטעם במעביר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך צידי רשות הרבים, לאו אף אגב אם מנח לי
צידי רשות הרבים פטור, אותו מקום שעמד עליו המחיצה מקודם, אם הוא מניח את החפץ בדיוק שם פטור, וכי מנח לרשות הרבים חייב, החינם היא לא שנה, גם פה שמעביר מהחנות לפלטיה דרך הסתיו, אותו דבר, שיש נקודה באמצע, דיינו הסתיו שהוא כמו צידי רשות הרבים. מה כיף לרב פאפה הניחה לרבנן שהם יוצאים במסכת עירובין תיאמרי שהם סוברים צידי רשות הרבים לאו שות הרבים דמי אלא רבי אליעזר תיאמרי צידי רשות הרבים כרשות, כרשות הרבים דמי מה יקרה למימה אין כאן הקבלה כי כאן אתה עוקר מהחצר וכשאתה מגיע לאותו מקום שמד שם המחיצה אתה כבר נחשב ברשות הרבים אין מקום פטור באמצע אז מה לפי רבי לזה יהיה התקדים למקרה של הסתיו שהחכמים פטרו אמרי רבי אחא ברי דרביקה אמור דשם לרבי אליעזר דאמר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי מתי הוא אמר שאותם צידי רשות הרבים דינם כרשות הרבים היכא דלקא חיפופי זה כמו שם במסכת עירובין אפשר להיעזר בפירוש חי ציור מספר 50 אבל היכא דאיכא חיפופי מי שמת לי אם יש חיפופי האם גם בזה יגיד רבי אליעזר שצידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי לא הלכך להדמיה ואפילו הכי שהוא מעביר מהחצר לרשות הרבים דרך צידי הרשות הרבים האלו הוא יהיה חייב אז גם פה בסתיו הוא מעביר מהחנות לפלטי דרך הסתיו זה דומה כזה שמעביר דרך צידי רשות הרבים עם החיפופי רשי למעלה קצת אומר איכה דאיכה חיפופי נרצים יתדות קטנות לפני הכותל שיחופו שם עגלות וקרונות ולא יחופו בכותל ויפילוהו מי שם את לי מה היינו בגמרא האם רבי אליעזר אמר שגם במקרה כזה זה רשות הרבים תהבי רשות הרבים לא ודאי שלא ואפילו אחי כי מפיק לרשות הרבים דרך שם חייב אז מצאנו עליבה בכל הדעות תקדים לדין של הברת חפץ מחנות לפלטי דרך סתיו ש החכמים מחייבים הגמרא ממשיכה אמר רבי יוחנן ומודה בן עזאי בזורק אם אדם זורק חפץ מחנות לפלטיה דרך סתיו הוא חייב כי החפץ לא נח כלל בקרמלית זה בזריקה החפץ אף מה שאין כן מי שהלך מהחנות לפלטי דר סתיו שלפי בן עזאי הולך כעומד דמי אז הוא פטר אבל מי שזורק הוא עוקר מרשות היחיד ואחרי נחיתת החפץ הנפילה ברשות הרבים זו ההנחה בלי שום הנחה בקרמלי בסתיו תניה נמי אחי המוציא מחנות לפלטיה דרך סתיו חייב אחד המוציא ואחד המכניס ואחד הזורק ואחד המושיט בן עזאי אומר המוציא והמכניס פטור המושיט והזורק חייב אנחנו רצינו להדגיש רק את הסוף כאן והזורק חייב לפי בן עזאי זה מהווה הסיוע למה שרבי יוחנן אמר שמודה בן עזאי בזורק שהוא חייב עד כאן שיעורנו להיום